אנחנו למדנו בתחילת המאמר שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, כנסת ישראל נקראת בשם קלה, ודיברנו שיש בקלה, היינו בנחמות ישראל, יש שתי בחינות בקלה, שתי אופנים של מלמטה למעלה, או באופן של כליון או באופן של כליות הנפש. אמרנו שבגלל שלמטה יש שתי בחינות קלה, אז זה גורם שגם מלמעלה, הקדוש ברוך הוא אלינו, מלמעלה למטה יש שני בחינות בחתן. חתן מלשון נחות דרגה, חתן מלשון נוחת. אז יש גם שני אופנים בירידה ובהמשכה של האור האלוקי למטה, שזה נקרא שתי בחינות של חתן. התחלנו לדבר שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו נקרא הקדוש. הקדוש זה נקרא שהוא בעצם מובדל מכל הבריאה באופן שאין שום יחס בין שום פרט בבריאה אליו, הכל באופן של קדוש. ובכל זאת, ברוך הוא, בכל זאת הוא ממשיך את עצמו כלפי מטה. אמרנו שהמשכה הראשונית, יש בה המשכה כמה בחינות, המשכה הראשונית נקרא יושב ועוסק בתורה. הגילוי הראשוני זה בתורה, ובאיזה בחינה זה הגילוי הראשון בתורה? מבחינת רננה דאורייתא אמרנו. כמו הטעמי המקרא, שזה החלק הזה בתורה שלמעלה מטעם בדעת, למעלה מהשכל שנקרא רננה, שם זה הירידה הראשונה שנמשך מלמעלה כלפי מטה. עכשיו, בנקודה הזו של הירידה מלמעלה למטה, וזה גורם את העלייה מלמטה למעלה, ואותו דבר הפוך, העלייה מלמטה למעלה מעורר שיהיה ירידה מלמעלה למטה, כמו שאנחנו יודעים בהתערוצת דלתתא, יש התערוצת דלילא, על פי זה עכשיו יסביר איך זה מרומז כל שתי הכיוונים הללו, בפסוק הראשון, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשוקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. זה הסיום של המאמר שבא להסביר איך כל הרצף הזה מרומז בביטוי הזה של הפסוקים. אז אנחנו נתחיל עוד ג' עכשיו. וזהו, על פי זה נבין את המילים שיר השירים אשר לשלמה. אז קודם כל נסביר מה זה נקרא שיר, מה זה השירים, מה זה שלמה. אני אדבר בעל פה כמה מילים, יהיה קל יותר להבין. כל המושג של שיר זה גם ניגון, גם מבטא עונג, שמחה, ושיר זה גם דבר עגול, כמו מחול, משהו עגול, ושיר בכלל בניגון, הרי ניגון הוא לא בטון אחד. לכל ניגון יש עליות ומורדות, יש ברמות שונות, בדרגות שונות, אבל זה כל המושג של שיר. אז בפנימיות התורה מבואר ששיר זה מבטא חיבור וקשר בין דרגה גבוהה לדרגה נמוכה. בין אם זה מלמעלה למטה, בין אם זה מלמטה למעלה, זה נקרא שיר. כי התנועה הזו של רצו ושוב, של התחברות ושוב זה כאילו ריחוק, קירוב וריחוק, זה נקרא שיר. כמו בשיר שיש עלייה ומורדה. כמו הריקוד שדיברנו במאמר קודם, אז תשמח בתולה במכון, אותו דבר. ובמילא, הירידה, הבורא ממשיך, מצמצם את עצמו כלפי מטה, זה גם נקרא שיר, כי זה ירידה כלפי מטה. למה זה נקרא שיר? לא רק בגלל שיש כאן חיבור בין שתי קצוות של רצו ושוב, אלא הרצון הזה בכלל, לרדת למטה, זה בא בגלל שיש לו שיר, יש לו עונג בזה. העליון לא ירד למטה אם אין לו תענוג מיוחד והמשכה כלפי מטה. לכן החתן, זכות דרגה, הדרגה הראשונה של הירידה מלמעלה למטה נקרא שיר. כל מה שקורה אחר כך מלמטה למעלה זה נקרא השירים, לשון רבים. מה יגרום לכל השירים? מה יגרם לכל הדרגות שנמצאים למטה שיצאו לעלות כלפי מעלה? השיר הראשון, הירידה שהקדוש ברוך הוא מוריד את המשכה הראשונה מלמעלה למטה, זה נותן את הכוח אחר כך שכל הדרגות שנמצאות למטה, גם הן רוצות להתחבר למעלה. זה נקרא שיר, שהוא המקור לכל השירים. עכשיו נראה את הלשון בפנים. אומר ככה, כי שיר הוא עניין ההתקללות ברצו ושוב. המושג של שיר זה רצו ושוב, כמו שאמרנו כרגע. ולמעלה, בדרגות עליונות, מה זה נקרא רצו ושוב? הוא בחינת מתי ולא מתי. מתי ולא מתי, התרגום שלו, השפה שלנו זה נוגע ואינו נוגע. המקור האלוקי הראשוני למושג רצו ושוב קיים גם למעלה בדרגות עליונות יותר, רק שם קוראים לזה בכינוי אחר. נוגע ואינו נוגע, זה מראה כאילו אני נמשך אליך, אבל לא, אני לא חוזר חזרה. נמשך לא עוזב. זה התנועה של מתי ולא מתי. וזהו שיר השירים. עכשיו נבין מה הרמז בביטוי שיר השירים. פירוש שיר, שיר זה הירידה מלמעלה למטה. שממנו מקבלים השירים, מה זה השירים? זה כל העליות מלמטה למעלה. שלמטה, שממנו מקבלים השירים שלמטה. שיש כמה בחינת שיר ממטה למעלה. כל הדרגות התחתונות שיש להן רצו להתרומם כלפי מעלה, יש בזה הרבה שירים, לשון רבים. למה? יש הרבה דרגות. יש את הירידה הראשונה, ויש את הירידה לעולם יותר נמוך, ולעולם יותר נמוך. כל הדרגות בסדר השתלשלות, כל דרגה הכי, אפילו הכי נמוכה, יש לה כל הזמן את הרצו להתרומם, ואת השוב לחזור חזרה למה שהיא נמצאת.
אז השיר אין לו
שום דרגות. אז השיר זה הירידה מלמעלה למטה. זה גם באופן של מתי ולא מתי. השירים זה כל הדרגות שנמצאות למטה והן רוצות לעלות כלפי מעלה. שיש כמה בחינת שיר ממטה למעלה. מה זה כמה בחינות? זה מתחיל מהראשון שבהם. כי מקור הנבראים המחיה ומהווה מעין ליש, המקור הראשון שזה בעצם המקור לתחתון, המקור ליש, היא העולה ומתכללת בבחינת ביטול ומאצילה ברוך הוא בבחינת שיר, ברצוע ושוב. הירידה הראשונה, הצמצום הראשון שהבורא מצמצם את עצמו כדי להוות עולמות, זה כאילו התנתק מהאין סוף כדי להוות יש. אבל גם הוא כל הזמן בתנועה של רצוע ושוב. להפסיק להוות את היש ולהמשיך להוות את היש. זה התנועה הראשונה. וגם אחרי התלבשות בבריאה יצירה עשייה, אחר כך זה יורד עוד יותר נמוך. יורד לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, כל דרגה, כמה שזה יורד יותר נמוך, אז כל דרגה, אפילו הכי נמוכה, מה יש לה כל הזמן? שיר. מה עברו שיר? כל הזמן היא רוצה לחזור רצו, ואז יש שוב. הנה, עליות העולמות שעולים ומתכללים, נקרא בחינת שיר. כל זה נקרא שיר. אז יש שיר, השירים. המושג של שיר יכול לבוא גם בדרגה מלמעלה למטה, וגם מלמטה למעלה. כמו הניגון, שיר זה כמו ניגון. מה אנחנו רואים בניגון? בנגן המנגן שיש בקולות עולים ויורדים במעלות ומורדות. כמו אדם שמנגן. אז ניגון אתה רואה בו, כל ניגון שאתה שומע, אתה שומע את הקול מתגבר והקול יורד. אחרת אם כל השירים היו בטון אחד, לא היה בזה שום...
רק פיל אחד.
רק... לא היה מנגינה בכלל. כל המנגינה בנויה מהרבה עליות ומורדות, לכן קוראים לזה שיר. ויש כמה מיני עליות עד אין קץ ושיעור. יש הרבה עליות מכל דרגה, הכי נמוכה, היא רוצה לעלות לדרגה שמעליה, ואלה שמעליה רוצה לעלות עוד יותר גבוה. והכל בבחינת שיעור. כל עלייה, כל התרוממות, כל יציאה משלב לשלב נקרא שיעור. דיברנו על זה במאמרים אחרים, שהמלאכים, שכל יום שרים, ומשבחים מה השירה של המלאכים, כי המלאכים גם כן יש להם עליות ושינויים מהדרגות שלהם, אז כל עלייה נקרא שיר, על ידי שיר עולים משלב לשלב. וזהו, זה מרומז, זה מה שהמשנה אומרת, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. דרך הרמז הכוונה היא שכל יציאה מדרגה נמוכה להתרומם לדרגה גבוהה יותר, לפעמים גם הפוך. כל יציאה מדרגה עליונה לרדת למטה, אז כל התנועות הללו, בין אם זה מלמעלה למטה, ובעיקר בין אם זה מלמטה למעלה, זה הכל, הכל בא באופן של שיר. והנה, אז יש לנו, אמרנו, שיר מלמעלה למטה, ושירים לכל הדרגה מלמטה למעלה. מה ההבדל בין השיר מלמעלה למטה, לבין השירים שמלמטה למעלה? ההבדל הוא ברור, שהשיר שמלמעלה למטה זה השיר של העליון. זה נקרא הזכר, החתן. השירים שזה מלמטה למעלה, זה שירים של התחתון, של הקלה, של הנקבה. וזה מה שהוא הולך להגיד בקטע הבא. והנה, כל השירים הללו שממטה למעלה, כל השירים, דהיינו, כל העליות שמלמטה כלפי מעלה, נקרא שירה. בהי. שירה בהי זה לשון נקבה. כמו שכתוב, השירה הזאת. למה זה בהי? למה זה לשון נקבה? כי זה בחינת קלה. התחתון נקרא מקבל. התחתון זה הקלה. אז העלייה של התחתון כלפי מעלה קוראים לזה לשון נקבה. ומבחינת קלה נמשך בחינת שמחת חתן. כשהתחתון עולה, הוא מעורר אצל העליון רצון לתת לו. זה הדדי. מעלם לגילוי, וזה מה שנקרא, מה שאומרים בשבע ברכות, יש ביטוי, משמח חתן עם הקלה. פירוש, על ידי הקלה, שעל ידי בחינת השירה בהי, בחינת קלה, שיש את השירה בהי, שזה התחתון, המקבל, הקלה, הנקבה, שהיא רוצה להתרומם ולהתחבר ברצו כלפי מעלה, זה גורם שנמשך שיר העליון, בחינת דחר, נמשך השיר מלמעלה, שיר לשון זכר, בלי אי. זאת אומרת, יש שירה, יש שיר. והוא המשכת, מה זה המשכה מלמעלה למטה? המשכת אור אין סוף, הסובב כל עלמין, מבחינת שמו הגדול, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שיש בחינה שנקראת שמו הגדול, שזה הירידה הראשונית מלמעלה למטה, ולאן זה יורד לתורה, זה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. איזה חלק בתורה זה הירידה הראשונה? זה נקרא טעמי תורה. רננה דאורייתא, זה השיר. מבחינת עונג העליון נתלבש בתורה. אז זה נקרא שיר השירים. אז בעצם המילה, ברצף המילים, שיר השירים, אנחנו בעצם אומרים גם את הירידה הראשונה מן המעלה למעשה, שזה לשון שיר, וגם את כל העליות שיש מלמטה למעלה, שזה נקרא השירים. יש לנו כאן בעצם שניים, חיבור של הקלה והחתן. משמח חתן עם הקלה. זה יהיה מרומז גם במילה הבאה, אשר לשלמה. מה זה אשר לשלמה? מה תחשוב על המילה שלמה, ויגיד כמה משמעויות למילה שלמה, ובזה גם נראה את החיבור של החתם והקלה של העליון והתחתון. קודם כל המילה שלמה מלשון שלום. יש את הביטוי הידוע, עושה שלום במרומיו, על מה זה נאמר? כתוב שיש מיכאל שהוא שר של מים, וגבריאל שר של אש, שהם בית הפכים. מים ואש זה מסמל את התנועה של עליון ותחתון. כי המים... הטבע שלהם זה ללכת מלמעלה למטה. האש, הטבע שלהם, מלמטה למעלה. עושה שלום פירושו לחבר גם את העליון שיורד, ביחד עם התחתון שעולה. זה נקרא שלום, שזה התנועה של החתן שמלמעלה למטה, והקלה שמלמטה למעלה. כך, להיות התחברות והתקללות שני הפכים, כדי שיהיה כאן חיבור בין שני התנועות, ממטה למעלה. ומלמעלה למטה, זה נקרא לשלמה. כי הוא יתברך קדוש ומובדל ואין ארוך. כי הפעולה הזו שלי, אם השך אור מלמעלה למטה, זה חידוש גדול. כי למה שהקדוש ברוך הוא ירד למטה? למה שיהיה יושב ועוסק בתורה? הוא הרי קדוש ומובדל. מה פתאום להתעסק עם, כמו שתלך לאדם עשיר גדול, תגיד לו בוא תתעסק עם איזשהו אדם קטן, שיהיה לך שם רווח של כמה גרושים, כשאתה מתעסק במיליוני מיליונים. אין לך מה שיגרה אותך להתעסק עם גרושים הקטנים. למה? כי אתה רוצה להישאר למעלה. או כטיפה מים אוקיינוס. כמו טיפה אחת לגבי ים אוקיינוס. איזה ערך יש לטיפה אחת לעומת כל הים אוקיינוס? שום דבר. אותו דבר בנמשל. והעולמות הם בחינת... כל העולמות הם בחינת יש ואין ארוך. כל העולמות הם ממש ישות, אין שום ערך בין העולמות לבין הבורא. כל העולמות הם בחינת יש ונפרד. אז כדי להיות המשכת אור אינסוף בטיפה זו שאין ארוך ממש, כדי שאכן הקדוש ברוך הוא ירצה לרדת, להיות חתן, יושב ועוסק בתורה, שישב וירד וימשיך למטה, מוכרח להיות המשכת עונג עליון. אז צריך שיהיה סיבה שתגרום לירידה הזו. צריך שיהיה עונג בהתעסקות בתחתון, שזה שיר. שיתענג בהמשכת הטיפה. כמו שהחתן, האיש, לא ממשיך את ההמשכה למטה אם אין את העונג בדבר. ועונג זה הוא עניין השיעור. זה מרומז במילה שיעור. שמזה נעשה השלום, מה זה נקרא השלום? התקשרות המשפיעה במקבל. אז שיר השירים אשר לשלמה, כדי שיהיה שיעור, שזה המשכה מלמעלה למטה. השירים, שזה עלה מלמטה למעלה, זה אשר לשלמה, זה שלום. שלום, אז השלום הזה מה יגרום לשלום? השיעור. שלום מלשון שלמות, מלשון שלום בין הפכים. זה נגרע מהשיעור, מהעונג. עוד דבר מרומז במילה שלמה. כשאומרים את המילה שלמה, אם אתה שומע את הצליל בלי לקרוא את המילים, איך כותבים שלמה? מישהו שלא יודע איך כותבים באמת שלמה, הוא רק יכתוב איך שזה נשמע לו. איך הוא יכתוב שלמה? עם חולם. שלמה. יכתוב את זה עם וו בסוף. איך כתבים בפועל שלמה? עם היי בסוף. אז השלמה כולל בתוכו גם את מבחינת זכר, בלי היי, וגם מבחינת נקבה, עם היי. כי זה מרמז על שתי הכיוונים, על המשכת העליון למטה והעלאת הבסטון למעלה.
הכוונה עברה אחת עם ו' ועברה אחת עם ה'.
עם ה', בדיוק. ויהיה אשר לשלמה, הוא מסביר, כי בתיבת שלמה נכלל בחינת דחר ונוקבה. המילה שלמה עצמו כולל בתוכו גם את הזכר וגם את הנקבה. גם יחד. למה? איך במילה שלמה יש את שניהם? כי שלמה בחולם, כשאתה אומר שלמה, אתה שומע פה את החולם, על זה הולך על המלך, שהשלום שלו הוא המשכת טיפת דחר, אתה שומע פה את בחינת זכר. וגם שלמה בהי, מורה על לשון נקבה, היא בחינת העלאה שמלמטה למעלה, כן? יש כאן שני ההפכים, שבהתחברות שניהם נעשה ייחוד עליון, נמשך שיר לעשירים. שיר זה מלמעלה למטה, עשירים זה כל העליות מלמטה למעלה. אז שיר עשירים, אשר לשלמה, עכשיו אנחנו מבינים את הרצף. השלום הזה בין הקצוות, שהמילה שלמה עצמו מכולל את שתי הקצוות, זה בעצם הכי פירוש שיר עשירים. עכשיו הוא יסביר במשפט הבא מה המשך בפסוק. שיר עשירים אשר לשלמה, מה כתוב עליו? ישקני מנשיקות פיו. אז הוא מסביר את זה. והגורם לכל זה הוא מה שכתוב ישקני מנשיקות פיו. מה הכוונה? כי המשכת בחינת שמו הגדול מבחינת שיר וטעמים, מה יגרום לשמו הגדול להימשך למטה? מה, הרי שמו, איך אמרנו בהתחלה, נשגב שמו לבדו, לא רק הוא קדוש, גם שמו קדוש. אז למה הוא יימשך למטה? אם לא יהיה עונג בזה, אם לא יהיה שמחה בזה, זה לא יקרה. זה נקרא בחינת נשיקין. מה זה נקרא נשיקין? מה מבטא העניין של נשיקה? גילוי אהבה פנימית כאהבת האב לבנו יחידו. הנשיקה מבטא אהבה גדולה, זאת אומרת העליון כל כך אוהב את התחתון, הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה את החיבור לתחתון, אז בגלל החיבור, בגלל האהבה הזו, לכן הוא ממשיך את עצמו כלפי מטה. שמרוב אהבה גדולה שתוכו רצוף אהבה כאש בוערה. עכשיו, מאוד מעניין, החיבור של נשיקה, נשיקה זה משהו מאוד גשמי, מאוד טכני. אהבה זה משהו מאוד מאוד רגשי. אז אם הוא מאוד אוהב אותו, תגיד לו כמה מילים. תראה לו את זה בצורה קצת יותר רוחנית, אתה מבטא את זה במשהו מאוד מאוד טכני. אז הוא מסביר שאם היה מדובר באהבה קטנה, זה איך היה להתבטא, אתה יודע, תן לו כמה מטבעות, תן לו כמה מילים. בגלל שהאהבה היא כל כך עוצמתית וכל כך גבוהה, אז היא לא יכולה להתבטא בשום צורה, רק בדבר הכי תחתון והכי גשמי. זה הביטוי היחיד שזה יכול להתבטא. זה נראה משהו מאוד תחתון וחיצוני, אבל זה בא מעומק מאוד מאוד עליון. שמרוב האהבה הגדולה שתוכו רצוף האהבה כיש בו הרע, אינה יכולה לצאת מכוח אל הפועל בגילוי, כי אם בבחינת צמצום גדול. העוצמה האלוקית האינסופית, אם היא הייתה מתגלה כמו שהיא, אם אדם יש לו אהבה מאוד גדולה, הוא יגלה אותה כמו שהיא, אין כלים להכיל את זה.
הוא לא יכול לעמוד.
הוא לא יוכל להכיל את זה, המקבל לא יוכל להכיל את זה. אז הוא חייב שיהיה פה דילוג גדול, צמצום גדול. ומה הוא מבטא את זה? לנשיקה. עכשיו, הנשיקה זה משהו מאוד תחתון, אבל הדבר התחתון הזה מבטא את העומק הגדול. שמצטמצמת בהבל הפה ורוח פיו. ואף שזהו מעשה גשמיות, אף על פי כן בזה דווקא מתגלה פנימיות האהבה, מה שאינה מתלבשת בשום כלי אחר. לא באותיות הדיבור ולא בשום צורה אחרת. מה הנמשל? כך התשוקה הזאת והעונג עליון הזה להיות התגלות והתלבשות אור אינסוף מבחינת הטיפה והשפעה בתורה. זה שהקדוש ברוך הוא הרי קדוש ומובדל. וזה שהוא יורד ומגלה את עצמו בתורה, יש לו, זה ירידה עצומה. זה מרחק גדול כמו נשיקים. מבחינת דילוג וקפיצה. שלא מבחינת ההשתלשלות. זה לא יורד בצורה מדורגת. כמו שאמרנו ב... קטע הקודם, שירידה עצומה לא יכולה לרדת באופן של עילה ועלול. כי מבחינת צמצום גדול, זה נקרא יושב ועוסק בתורה. יושב, מבחינת צמצום, ומגלה את עצמו בתורה, באיזה חלק בתורה? אם מדובר בחתן בבחינה הראשונה, באיזה חלק זה יורד? ברננה, הטעמים, בדברים שהם למעלה מטעם בדעת. למה? כי משובח ומפואר עד עד שמו הגדול. הבחינה הזו שנקראת שמו הגדול זה מפואר ומשובח עד היד, זה בלי גבול. אז הירידה שלו כלפי למטה, איך היא תראית? באופן של צמצום גדול. עכשיו הוא מסיים בשורות האחרונות שזה מרומז בעוד פסוק. וזהו, זה מה שכתוב, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. אז יש לנו כאן יומם ולילה, יש לנו שיר, שירו, גם פה המילה שירו מזכירה לנו כמו המילה שלמה. מה זה, איך קוראים שירו? בשירו אתה שומע גם השיר שלו, כאילו בחולם, ושירו כתוב עמי, כאילו שירה, לשון נקבה, נכון? אז מה המרומז? כאן אומר ככה, שיומם על ידי ישראל העוסקים בתורה, ממשיך חסד עליון בכל יום, בחינת השפעה מלמעלה למטה. יומם יצווה השם חסדו. יומם זה הולך על עם ישראל, שעם ישראל עוסקים בתורה, אז בגללם הקדוש ברוך הוא יצווה חסדו. ועל זה הוא ימשיך את החסד, ועל זה הוא ימשיך את ההשפעות למטה, כמאמר הזל פרק לפני עדן, כמו שהגמרא אומרת, שלוש שעות ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, שניות יושב ודן, שלישית יושב וזן. מה זה הדברים האלה? שכל הזמן הקדוש ברוך הוא משפיע המשכות והשפעות. מתי הוא משפיע את המשכות? ביום. שהוא עניין התלבשות אור אינסוף בהשפעה. אבל בלילה, מה זה בלילה? שירו עמי. מה זה שירו עמי? מי שר בלילה? הוא שיר המלאכים מלמטה למעלה. מתי המלאכים יכולים לשיר? אחרי העבודה של היהודים. אחרי יומם יצווה השם חסדו, אז בלילה שירים. שאחר המשכות ישראל ביום ביום, יומם יצווה השם חסדו, אז יש שירה שזה מלמטה למעלה. ושירה כתיב, שירו קרי. המילה שירה, קוראים את זה שירו, אבל איך זה כתוב? שירה. היינו, נקבה, קוראים את זה בזכר. הוא עניין איחוד, זה רם פי מנוק, וזה מראה על החיבור בין העליון והתחתון. לכן כתיב פיו. איפה כתוב פיו? תשקייני ונשיקות פיו. אז המילה פיו, לכאורה היה אפשר לכתוב בלי ההי. תשקייני ונשיקות פיו. למה כתוב פיו? כי המילה פיו צריך להיות בזה גם חיבור בין עליון ותחתון. אז זה פיו, בלי ההי זה זכר, ופיה עם ההי זה נקבה. פיו ולא פיו. אלא יש כאן בתוספת תאי, תאי זה זכר, פיה זה נקבה, אז הפך את זה במילה אחת, פיהו, גם זכר וגם נקבה, בחינת זכר ונקבה. אז אם כך נסכם כל מה שראינו פה היום, בכל האורך את אותו רעיון, התחברות בין העליון לתחתון, גם במילה שיר השירים רואים את זה, השיר זה מלמעלה למטה והשירים זה מלמטה למטה, גם במילה השר לשלמה רואים את זה, וגם במילה ישקן עם לשקות פיהו רואים את זה, לכל האורך כל ה... כל זה בא להראות על החיבור בין העליון לתחתון, וכל זה דובר רק על הירידה הראשונית של החתן כלפי דרגה הראשונה של החתן, זה הירידה הראשונה.